כללי הסדנה. בסדנת חיבור אין חשובים יותר או חשובים פחות. כולם שווים וחשובים מאוד. אנחנו לא שוללים ולא נאבקים, אלא רק מוסיפים. הפתרון האמיתי לא יגיע מידע או יכולת הדיבור, אלא רק מהחיבור. בהצלחה.
כל הבריאה נקראת יצר הרע. בראתי יצר הרע. למה? הבורא לא ברא דומם צומח וחי, רק היצר הרע שבאדם הוא ברא, וכל היתר, למה לא? אלה, למה נקרא בראתי יצר הרע? בבקשה. למה רק על זה הוא אומר שהוא ברא?
יש איזשהו עניין שהאדם יש לו איזה בחירה. זה לא מגיע לו כמו חיות או כמו הדומם צומח. יש איזה חלק פה שהוא שהרע הוא שונה, הוא נבדל.
יכול להיות שמשום שיהיה ברור לעיני כל מי הוא החלק המוזר, השונה, הלא מתפקד, פשוט בולט כל כך שהוא שונה משאר הבריאה שהיא גדולה ומקיפה.
שם דווקא הבחירה שלנו ממש ממש לעשות את התיקון. הבורא בעצם מצביע על החלק של הנברא, החלק העצמאי.
כן, כי רק האדם יכול לבצע את התיקון, לבצע את ההיפוך הזה.
זה בעצם, הבריאה בעצם זה בר, זה נבדל, הוא ברא פה משהו שהוא כאילו חוץ ממנו, ששם בעצם יש איזו חלקה כזאת שכביכול יש בחירה חופשית. כל השאר זה טוב ומיטיב.
כן, יש איזה משהו, איזה גילוי ש... שאפשר לעבוד איתו. זה לא רק רע כזה שהוא נתון, רע טוב, דברים שהם אוטומטיים, אלא אצל האדם יש מתגלה משהו שהאדם עצמו יכול להתחיל להתייחס ולעבוד איתו.
כן, יש את העניין של הפוטנציאל שהוא בלתי ממומש בהתחלה, והוא מורגש כמין איזשהו חור גדול שחור, ורק הדבר הזה הוא יכול להיות כנגד כל שאר הדברים שהם מורגשים ההפך, שהם באיזון כל כך נפלא והומוגני ביניהם.
לכן כל הדומם צומח חי הם נחשבים שהם לא בראתי, מכיוון שהם לגמרי מופעלים, אין בהם שום דבר מעצמם, והמקום היחידי שיש שם איזושהי בריאה, זה מקום שבו מתחילה היצר הרע.
בעצם אותו יצר הרע הוא מורגש כיצר רע, אבל הוא לא יצר רע בעצם, הוא מורגש ככה כדי לתת לנו את האפשרות לעשות עבודה ולהגיע לתכונה של טוב ומיטיב.
האור הוא נמצא במנוחה מוחלטת, וזה משהו שמופשט. כן? זה כוח השפעה. כוח השפעה הזה הוא מופיע בהרבה מאוד אופנים. מה ההבדל בין כל האופני האור? שהוא מופיע כגילוי הרע, תיקון הרע, מילוי הכלים, הרגשה נעימה, התעלות, עושה עליות, עושה ירידות. מה הבדלים באור הזה? מה הבדלים באור שמתוכם אנחנו מרגישים כאלה שינויים גדולים בתוצאה מהשפעתו. מה הם השינויים שבאור שאנחנו מרגישים שינויים בהשפעה שלו עלינו? נו נו,
אולי זה בגוף השאלה. השינויים שאני מרגיש, וכבר אני נכנס למשוואה, אז האור לא משתנה, זה איך שאני מרגיש אותו מה שמשתנה, ואיך שאני מסית את עצמי וכאילו חושף את עצמי בפני האור, ככה אני מרגיש את כל ההבחנות בעצם כלפי אותו אור.
אולי אפשר לומר שבגדול יש שניים, יש את האור שהוא ממלא את הכלי לאחר שהכלי מזוכח, יש את האור שהוא מברר את הכלי, שעוזר לו לגלות בתוכו את המקום של החושך והקלקול.
מרגיש את השינויים ברצון שלי, בתגובות וביחס שלי לחברים, ששם מתגלה היחס של ההשפעה. זה הדבר היחידי שאני מרגיש שמתעורר בי ומשתנה.
כן, לא יודע מה השינויים שיש בתוך האור עצמו. אני לא חושב שיש בו שינויים, אלא עד כמה שאנחנו מתקרבים, מתרחקים בינינו, הרגשות האלה, השינויים האלה, זה אנחנו מחפשים להרגיש כאור.
האור, בסופו של דבר, אנחנו מקולקלים ב-100%, וככל שאנחנו מתאמצים, משתדלים להגיע לתכונה של האור, אז האור מאיר לנו על המקומות שדורשים תיקון. איפה שיש דרישה לתיקון יותר גדול, ככה כביכול הרע שמתגלה, הכאב יותר חזק. אז זה תלוי בהתאם לגדילה. כמו שילד גודל, מתפתח קודם כל, האיברים מתפתחים בסדר מסוים, ככה גם השינויים שלנו.
זאת אומרת, באור אין שינויים, אנחנו ברצון שלנו משתנים, ואז בהתאם לזה אנחנו מזמינים מהאור הקבוע, הממלא כל המציאות, השפעה עלינו שונה. כן? הכל לפי הרצון שלנו. הרצון שלנו הוא על ידי מה הוא יכול להשתנות, על ידי איזה גורמים. הרצון שלנו יכול להשתנות, שבזה הוא מזמין השפעות שונות מהאור.
אנחנו קונים את כל הרצונות מהסביבה. איך אנחנו מתלבשים, מה אנחנו אוכלים, זאת אומרת, איך אנחנו חושבים, מה הדעה שלי, הכל הכל מהסביבה. אז אם אני נכלל בסביבה שהיא מותאמת לאור, ומזמינה אותו ומקבלת אותו בצורה נכונה, ככה אני ארגיש אותו. ואם אני נמצא בסביבה לגמרי קיצונית ושונה וזה, אני ארגיש ככה את האור, נוחת עליי ומאמיס עליי.
מה שכל כך יפה בסביבה רוחנית זה שהיא באמת בשביל האדם שמגלה את היצר הרע שבו, היא באמת כל כולה אור. היא רק מקדמת, והיא רק מעודדת על שינויים, ומכילה כל אחד במצבו שבו הוא נמצא. ודבר כזה זה ביטוי מובהק של האור, שהוא רק מאיר כדי שהאדם יוכל לגלות את הרע שבו למען התחברות לזולת.
יש הרבה פעמים שנדמה לי שהרצון משתנה וכאילו קוראים בו שינויים, אבל אחר כך אני מגלה שזה היה דבר חיצוני לגמרי, שזה לא באמת שם קרה משהו. ולכן השאלה הזאת היא גורמת לי לחשוב מה זה באמת נקרא שינוי. פעמים שאני מרגיש בהם איזושהי ככה מכה בלב, ברצון שהוא באמת משתנה, זה כשאני רואה מתעורר כתוצאה מחבר שאני רואה שיש בו איזה משהו שבי אין, ומתעוררת בקנאה, וזה מאוד מעורר את הרצון.
אני מאוד אוהב את הדוגמה הזאת של שאנחנו כאילו כמו שוכפים בחוף ים ויש שמש, שהשמש עומדת שם ופשוט משתזפים. אז כמה שאנחנו מסתובבים ככה כל הזמן, זה פועל עלינו. ומה שגורם לנו כל הזמן לכל הסיבובים האלה זה החברה באמת, הסביבה. ואנחנו יכולים לרבוץ ככה כל היום על הגב ולא לזוז, אנחנו יכולים באמת לחפש להתפעל מהחברים, לחפש באמת נקודת הבורא, לקנא בהם, להתקלל בהם יותר ויותר, וזה ככה יזיז אותנו יותר לקבל צבע.
כן, הרצון משתנה בסופו של דבר באמת על ידי הסביבה, אבל זה משהו פה כזה טריקי, כי השאלה מה זה סביבה? סביבה זה האזור עבודה שאנחנו בעצם מחשיבים אותו, משקיעים בו ודואגים לו. זה באמת הסביבה, ואז אני מושפע. אני יכול להיות פה כל הזמן, 24 שעות, אבל אני מחשיב יותר את הסביבה בחוץ, את המקום עבודה שלי, את לא יודע מה, וזה לא נחשב. אז איפה שאנחנו באמת משקיעים ומתאמצים, שמה באמת הסביבה, ושמה אני, ואותה סביבה משפיעה על הרצונות שלי ומשנה אותן.
למה בספרי הקבלה אנחנו מדברים על פעולות האור? אם אנחנו אומרים שהוא נמצא במנוחה מוחלטת.
כי זה הספרים של הקבלה. איך אתה מקבל את האור. וכל ההבחנות זה בעצם בכלים. אז כאילו זה נתון מאליו שברור שהאור נמצא במנוחה מוחלטת. אבל משם צריך להתחיל לכתוב הבחנות ולהתחיל לתאר את איך שהוא מתגלה. וככה הם כותבים לנו בעצם על הגילוי של האור.
באמת נשמע שהספרים האלה מדברים רק אל מי שהתחיל לעבוד בקבוצה ומבין שבתוכו יש יצר רע. בדרך האינטראקציה הזאת עם הקבוצה הוא מרגיש שמשהו נכנס לתוכו, ופתאום ההבחנות החדשות האלו הם אלו שאיתם הוא מזדהה, הן אלו שכתובות בשפת הקבלה, בשפת האורות כביכול.
למה בספרי הקבלה מדברים על פעולות האור? אני חושב שזה בגלל שהמורים שלנו הם רוצים להיטיב ולהעלות אותנו גם כן להיות בפעולות האלה כמו שהם, לכן הם מספרים לנו על זה.
כן, אני חושב שזה מתאר בעצם את ההתפעלות של המקובל מהאור, מתוך אותו החיבור, זה מה שהוא מבטא.
כן, וזה בעצם תהליך שאנחנו לומדים עליו, שזה 125 מדרגות, ובעצם בספרים האלה כל אחד יכול, בתהליך הרוחני, בתהליך ההתפתחות, הוא יכול לראות בכל שלב מה המקובלים כתבו על ההרגשות, על כל מצב ומצב, ומזה ללמוד ולעבור למדרגה הבאה.
בני ישראל במצרים, או שאנחנו בדרך, כשהולכים וצריכים כנראה גם כן לגלות מהם תת שערי תומה, כדי לזכות ליציאה מהרצון לקבל, אנחנו מגלים כנגד זה מהם תת שערי קדושה. אנחנו מגלים אותם כתענוג, ונמצאים בתענוג הזה כל פעם שמגלים שער דקדושה. אם כן, למה זה נקרא עדיין גלות? אז באיזה צורה מתגלים לנו ממתת שערי קדושה? שלסירוגין מתגלים ממתת שערי תומה. בבקשה.
הפעימות האלה של ימין ושמאל, שמתגלה לי, האור נכנס ומגלה את הלכלוך בחדר, ואז כנגד זה אני בדרגת האדם, בעזרת הסביבה, מתמודד עם זה ומבין למה האור מגלה את הלכלוך. זאת אומרת, זה לא בכך שאני פתאום מרגיש נפלא וטוב, והלכלוך נעלם. אבל משהו בסביבה ובחיבור, נותן לי להבין למה מתגלה לי הרע הזה, ומה המטרה הסופית. זאת אומרת, לאן הכל מתקדם, ומה באמת חשוב. ככה...
אולי הפער המעניין הוא בין האור שמאיר בתוך הבית, ואז רואים שיש לכלוך, שזה באמת הממתת שערי טומאה, לבין הממתת שערי קדושה, שזה האדם שמבין מהו היקף הבריאה, ומבקש עליו תיקון, אבל בגלל שהלכלוך עדיין נמצא, אז האדם עדיין לא יושב על זרי הדפנה. כנראה שזה משהו אחר עם שער הנון.
ממתת שערי חיבור הולך וגובר בקשרים בינינו.
כן, לא יודע, אני רחוק לי השערים האלה, יותר קרוב לי לזכור שאנחנו בסדנה ושנעשה מאמצים להרגיש בינינו את החיבור, את התשובה הזאת.
אני לא יודע, אצלי זה מעלה דוגמה שכמו בן אדם שחולה, לא מרגיש טוב כתוצאה מזה, הוא גם לא עובד, אין לו זוגיות, אין לו כלום, והוא סובל סבל אדיר, ויום אחד הוא הולך לאיזה רופא שאומר לו, תשמע, זה לדבר שאתה סובל ממנו קוראים כך וכך, ויש לו פתרון, ופתאום הבן אדם הכי מאושר בעולם, כי גילו לו באמת מה, את הרע שבו. זה דוגמה שככה עולה לי.
זה תהליך.
למה רק אחרי ממתת שערי טומאה מתגלה דרגה הבאה? יציאה מהרע. למה רק אחרי ממתת שערי טומאה מתגלה הדרגה הבאה? גילוי הבורא. ומה כל הדרגות האלה באמצע? ממתת שערי טומאה כנגד ממתת שערי קדושה. שבגלות, שבתוך מצרים.
הכל מתגלה בקשר בינינו, וככל שהוא מתחזק, וככה אנחנו מגלים כמה אנחנו לא יכולים ולא יכולים, מגיעים לתפילה אולי. אולי מה שנשבר שם זה התפילה המלאה הזאת, שכאילו ניסית הכל, גילית הכל, ועכשיו רק נשאר לי לבקש עבור כולם, עבור התפילת רבים הזאת שאנחנו מדברים.
כי זה באמת מה שקורה לחבר שנמצא בקבוצה, וקבוצה שמנסה להתחבר. אז בהתחלה החבר הוא לא מבין שהוא אפת, אבל רק כשהוא מגיע לאיזה דרגה שעה, הוא מבין שהוא אפת מוחלט לכל התהליך הזה, ורק על דבר כזה אפשר לבקש באמת תיקון, ואז השעה נגמרת, ומכיוון שהתהליך עצמו הוא טוב, ומוביל אותנו לדבקות, אז יבוא אחר כך משהו אחר, משהו שונה. יבוא באמת קשר בין חברים.
ובתהליך שנקרא גלות מצרים, כלומר גלות מהחיבור, מהדבקות, מהגילוי, אז נמצאים בעליות וירידות, שזה עליות זה יתר חיבור, וירידות זה הפוך, ורק אחרי שהאדם מגיע לממתת שערי טומאה, כלומר הוא מרגיש שהוא צריך לברוח מהרע שמתגלה בו, שמפריד אותו מהחיבור, אז הוא יכול לבקש לצאת, ורק אז יכול להתגלות הבורא.
בשביל זה הוא צריך בשביל לשרוט את עצמו ולעבור את כל המצבים האפשריים שיכולים להיות, את כל הניגודים שיכולים להתעורר בקשר בינינו,
כל סוגי הפירוד, הייחוד, הכל, אבל ממש ככה לסחוט, עד שהוא מגיע ממש לנקודה אחת באמת, שזה, לא יודע, שמכילה ממש את הכל, שמקיפה את הכל, לפנייה הנכונה.
אני אמשיך את הדוגמה הקודמת עם הבן אדם הזה שסבל איזה 20 שנה ופתאום גילו לו את המחלה, אז עכשיו כל ה-20 שנה שהוא רצה להיות כמו כולם ורצה לעבוד ורצה 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 ולא הצליח ולא הבין למה, באותה שנייה שהתגלה לו הרע הזה, המחלה, כבר נפתחה לו כביכול המדרגה הבאה בכוח, הוא צריך לממש אותה בפועל, אבל עכשיו הוא יודע שהוא יוכל להתחיל לחזור לעבוד ופתאום הכל נפתח לו.
הארי הקדוש כותב שגלות מצרים זה שהדעת דקדושה בגלות. מה זאת אומרת? דעת דקדושה בגלות. שזה כל העניין הגלות. מה נסתר? מה בגלות?
נסתר ההשפעה, החיבור, היכולת להתחבר ולאהוב את המציאות. שזה, אנחנו בגלות כי אנחנו נפרד, אנחנו שמים את העולם שלנו נפרד, אנחנו שמים מחיצות בינינו, אנחנו לא מגלים את כל השפע.
כנראה שדעת דקדושה בגלות זה מצב ההכרתי של מה זה יצר הרע בבריאה, מה זה להיות בקבוצה שמדברת על חיבור ולהבין שאני פשוט לא נמצא בזה. כנראה שהדבר הזה זה דעת דקדושה בגלות.
וזה גלות גם מההכרה לצורך בקשר איתו, קשר עם הבורא, כמו איזה חרש ועיוור ששולחים לו 1001 עזרוע וכל מיני דרכים להתקשר איתו, והוא פשוט מנותק מזה. זה גלות מקשר.
כן, איתו זה עם הכוח העליון, אותו כוח שמתגלה בחיבור בינינו. זהו, והגלות היא בעצם מהרגשת החיבור הזאת בינינו, שכל אחד מרגיש רק את עצמו, דואג לעצמו.
הגלות היא דווקא, היא בנקודת החיבור, כי בדיוק בנקודה הזאת יש לנו שם את ההסתרה, ששם דורשים איתנו, שם יש את הבחירה החופשית האמיתית, ובאמת בחירה חופשית זה שהמאמץ צריך לבוא מעל ההרגשה. בשאר כל הדברים שיש לי בחיים, שם אין בעיה, לפעמים יש תמיכה קצת מפה, תמיכה משם. כאן כלום, פה זה כאילו אזור סטרילי, ואתה צריך להיכנס, שם יש איזה וקום כזה, ואתה למרות כל הרגשות, אתה צריך לעבור את הדבר הזה ולהתחבר. ומזה הגלות, מההבנה הזאת, יש את הגלות.
מה זה נקרא התגברות דקדושה?
התגברות דקדושה זה אולי המאמץ המשותף בין החברים כדי להשפיע אחד על השני, כדי להשפיע אהבה וחיבור. זאת אומרת, לגלות את הקשר האמיתי בינינו, ולא הקשר המזויף הזה של כאילו כל אחד בפינה שלו, ומנסים להרוויח משהו מהחיבור בינינו, אלא חיבור מושלם.
מיד קופצת לי דמות של אחד החברים, שפשוט באיזושהי סיטואציה מאירה את כולם, ואומרת לכל החברים, זה שהשגנו עכשיו חיבור בפעולה הזאת זה נחמד, אבל אנחנו עדיין לא בגמר תיקון, אז קדימה עוד להוסיף. אולי זה נקרא להתגבר מצד הקדושה.
התגברות הקדושה. זה מצב ש... אני לא יודע אם זה מצב ש, אבל אולי זה מצב ש אדם הוא מבין שהוא צריך את העזרה של החברים בשביל להתגבר, בשביל, אני לא יודע אפילו אם זה בשביל שהוא יתגבר, כמו שזה הם מרימים אותו מהמצב שבו הוא נמצא, ואז הם, זה נקרא התגברות של אולי דקדושה, שבעצם הם אלה שמושכים אותו ולא הוא, לכן יכולה להיות בזה קדושה.
אולי כשזה כולנו כמו בזה התקפה עושים מאמץ לחיבור, עוד קצת, בדיוק בנקודה הזאת שנגמר, פה מתחילים עוד קצת לעשות, עד שהוא מחפה עלינו.
אם נלך למילים, התגברות, אנחנו יודעים מה זה, קדושה זה נבדל. אז נחשוב על זה, זה כאילו התגברות שהיא נבדלת, היא שונה מכל ההתגברויות שאנחנו מכירים, כי כל ההתגברויות הרגילות, אנחנו יודעים מה יהיה השכר. פה אין לי שכר. אז פה ההתגברות כאן היא דורשת מהבן אדם גם להגדיל את הסביבה, להגדיל כביכול, לייצר שכר, וגם לעשות את ההתגברות. כאילו זה שתי פעולות שצריך לעשות כאן.
איזה עבודה במיוחד אנחנו צריכים לעשות עכשיו לפני כנס, פיטר. התגברות, התחזקות, התרחקות מהרע, נטייה לטוב. מה בדיוק אנחנו צריכים לעשות?
לי מרגיש שאנחנו צריכים לחזק את הקשר בינינו כדי לתת לעוד אור, לגלות עוד לכלוך, כמה שיותר לכלוך לפני הכנס, ואותו גם ימין של למה אנחנו מגלים את הלכלוך הזה, וממש להאיץ את קצב ההליכה קדימה עם הימין שמאל הזה של האור, וזה רק אם אנחנו ממש נצלול למרכז הקבוצה.
זה באמת לא נראה זמן לבירורים כלשהם, אלא זמן של להכניס את עצמנו לאיזשהו מומנטום של עבודה, של שנגיע תוך כדי בהילוך חמישי כבר לכנס, איזשהו עיסוק מתמיד במשיכת מאור ובחיבור.
אתמול הייתה לי הזכות לשבת ישיבה ארוכה עם החברים ממוסקבה ומפיטר, והם שאלנו אותם מה המטרה של הכנס ואיך צריך לעשות את השבת הקרובה. כל אחד מהם באלף ואחד סוגים שונים דיברו על ברית בין העשיריות.
עכשיו ההכנה לכנס היא לבוא ולבטל את עצמנו. לבוא ולבטל את עצמנו ולהתקלל בחברים, ממש ממש להיעלם כאילו.
כן, במקביל לזה שנעלמים, גם להבין שהכל, שבסופו של דבר לי יש את האחריות על ההצלחה של הכנס, וזה אומר מה שאני לוקח על עצמי יום יום לבצע, התחייבות לטובת החברים, לטובת הקבוצה, עד הכנס.
כן, זה להיות בעוד יותר מחויבות. זאת אומרת, להאיץ את העובדה שאתה מעורב ביותר דברים, ואתה יוצר סביבה שאתה נכלל עם חברים בפעולות של חיבור. אתה מברר יותר לקראת הכנס מה יהיה, ואיך אתה יכול לעזור, ואיזה תפקידים אתה יכול לקחת.
כן, אין הרבה מה להוסיף, חוץ מזה שנטייה טובה לחיבור טוב, למען השגה מקסימלית של קשר בין כל חברי הכלי, עשיריות, קבוצות, זה בעצם בזה צריך לעסוק.
להתקלל כמה שיותר עם החברים שמובילים את ההכנה לכנס.
לראות פעם ראש שמוביל עכשיו את כל הכלי העולמי וזרום.
כמו שקשת, שמותחים אותה כמה שיותר חזק, מותחים אותה ככה חץ אף יותר רחוק. עכשיו, כמו ריצות קצרות גם, שנותנים את הכל, אי אפשר לרוץ קילומטרים בשיא הכוח, רצים למרחקים קצרים ל-100 מטר. עכשיו יש לנו שפחות שבוע וחצי, צריך לתת הכל.
חוזרים למקום.